אמונה ומצוותיה, פרק ט"ז, הנבואה, הלכה א', הנבואה. מאהבת השם לבני האדם שבראם בצלמו, בחר השם בעם ישראל להיות לו לעם סגולה, והתגלה לנבחרי עמו וניבא אותם, באופן שהם יכולים לקלוט ולהבין את אורו, ולתת לכך ביטוי בדיבור, ועל ידם יוכלו כל בני האדם לזכות להדרכת השם ולברכתו. על ידי הנבואה, זוכה הנביא להתרומם אל מעבר לגבולות הגוף, ולהתקשר אל השם ולדבוק בו. מתוך כך, הוא זוכה להשיג בתודעתו השגות גבוהות, מעבר לגבולות השכל האנושי, ובבת אחת הוא רואה תמונה שלמה ומורכבת, שעל ידה הוא מתעלה בהבנת העניין האלוהי המתגלה בעולם ודרכי הנהגתו. על ידי הנבואה, הנביא מתמלא באהבה ויראה להשם, ומתחזק בהתקשרותו אליו, ומאז כל ימיו ימשיך להתגעגע ולהשתוקק לגילוי האור האלוהי ולמראות הנבואה, וירצה לגלות את צלם אלוהים שבו, להיות שותף בתיקון העולם ובשכלולו, ולעורר את משפחתו, חבריו, עמו וכלל האנושות, לדבוק באמונה ובמוסר, כפי הדרכת התורה. הנבואה נקלטת בדמיון ומתבארת על ידי השכל, והתודעה נקלטת על ידה ודאית ובהירה לעומת התודעה הנקלטת על ידי השכל. לכן, על ידי הנבואה, האדם יכול להבין את מהות החיים והאמונה ומשמעותם יותר מאשר על ידי השכל לבדו. אמנם, כיוון שהתודעה הנבואית נקלטת בעזרת הדמיון, חובה לצרף אליה ביקורת שכלית, כדי שהאדם לא יטעה בהבנת הנבואה, ולכן הנביא חייב להיות שלם בשכלו ומכיר את החוכמות. מדרגות ישנן בנביאים. יש שנבואתם הייתה לעצמם, שעל ידה התעלו בהבנת האמונה ומשמעות התורה, ומתוך כך המשיכו להתעלות בזיכוך המידות והמעשים הטובים, והשפיעו טובה על הסובבים אותם. ורוב הנביאים, בנוסף למעלתם האישית, נשלחו על ידי השם להודיע את דברו לאנשים אחרים או לציבור. ויש אף זכו לנבואה שנועדה לדורות עולם, והם דברי הנבואה שנכללו בספרי הנביאים. אמרו חכמים, הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצאי מצרים. אולם בתנך כללו אנשי כנסת הגדולה רק את הנבואות שנצרכו לדורות. פסגת הנבואה הייתה בעת מעמד הר סיני, שבו משה רבנו וכל ישראל קיבלו את התורה, ומכוח נבואה זו העולם מתקיים עד היום ומתקדם אל גאולתו. נמצא אם כן שהנבואה היא יסוד אמונת ישראל, שעל ידה ניתנה התורה, ועל ידה השם התגלה לישראל במשך דורות רבים. אין אדם יכול להיות נביא בלא שיהיה חכם ומוסרי, ויזכך את מידותיו עד תכלית המעלה. ועדיין אין הכרח שיהיה נביא, אלא רק אם תהיה השעה ראויה לכך, ויבחר בו השם, יזכה בפועל לקבל נבואה. אמונה, ט"ז, הלכה ב', פועלו של הנביא. הנבואה מבטאת את הקשר שבין השם לישראל עמו, ומתוך כך היא מרוממת את ישראל, לדבוק באמונה ובמוסר, בתורה ובמצוות, ומציבה חזון לתיקון העולם. כהמשך לכך, יש מהנבואה גם תועלת להנהגת הציבור והיחיד. לדוגמה, רבקה אמנו דרשה בהשם על ייסורי הריונה, ונאמר לה ששני גויים מתרוצצים ומתקוטטים בבטנה. אשת ירובעם בן נבט הלכה אל אחיה השילוני לשאול על בנה החולה. בן הדד מלך ארם שאל באלישע הנביא אם יחיה מחוליו. מלכי ישראל פנו לעתים לנביאים בשאלה אם לצאת למלחמה, כמו בעת שביקשו לצאת למלחמה בארם כדי להשיב את רמות גלעד. כמו כן, בעת שיצאו למלחמה במואב וכמעט מתו בצמה, שאלו באלישע הנביא. פעמים שהנביאים אף הובילו את העם במלחמתו, כדוגמת דבורה הנביאה כנגד יבין מלך כנען, ושמואל כנגד פלישתים. הנביאים גם התפללו על חולים שהתרפו, וכפי שאמר השם לאבי מלך, שאם יחזיר את שרה לאברהם, כיוון שאברהם נביא, יתפלל עליו להשם ויתרפא. מנגד, אחזיה מלך ישראל חטא בכך שבעת חוליו דרש בחומרי האליל בעל זבוב במקום לדרוש בנביאים, ובעקבות זאת נענש ומת. תפקיד נוסף לנביאים, להוכיח חוטאים שישובו בתשובה, כדוגמת הנביא שהוכיח את אלי הכהן על חטאי בניו, ונתן הנביא שהוכיח את דוד המלך על חטא בת שבע, וגד הנביא שהוכיח אותו על שספר את העם. כמו כן, אליהו הנביא הוכיח את אחאב, הרצחת וגם ירשת, כה אמר השם, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. וישעיהו, ירמיהו ויחזקאל הוכיחו את המנהיגים והעם שיחזרו בתשובה, שאם לא כן יחרב המקדש, ישראל יצאו לגלות, והארץ תהיה שממה. ביות הנביאים קרובים אל השם, לעתים היה השם מחולל על ידם ניסים. אצל משה רבנו, הניסים היו לכלל ישראל, כדוגמת עשר המכות, קריאת ים סוף, והקולות והברקים שבמעמד הר סיני. ואצל יהושע בן נון, קריאת הירדן, נפילת חומות יריחו, ועמידת השמש בגבעון עד סיום הקרב בניצחון. כל זאת, כדי לקבוע בתודעה הלאומית והעולמית, שהשם משגיח על העולם, ובחר בעמו ישראל, ואין עוד מלבדו, שנאמר, כי ישאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא האלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. וכן נאמר אחר קריאת הירדן, למען דעת כל עמי הארץ, את יד השם כי חזקה היא, למען ירתם את השם אלוהיכם כל הימים. לאחר מכן, במשך מאות שנים, כמעט שלא מסופר בספרי הנביאים על ניסים שעשו הנביאים, כי לא הוצריכו לכך. אולם בעקבות חטאי הדור, מסופר על הנביאים האחרונים שעשו ניסים רבים לאנשים פרטיים, כדוגמת ריפוי המים על ידי אלישע, והדובים שיצאו מהיער ופגעו בנערים שביזו אותו, ופקידת הקרותה של האישה השונמית שערכה אותו ואחיית בנה. בניסים אלו ניסו לעורר את העם לתשובה, כדי לעצור את ההידרדרות שהובילה לחורבן מלכות ישראל. אמונה, תצזיין, הלכה ג' הנבואה כתחליף לקוסמים ולמחשפים. מגמה נוספת הייתה לנבואה, למנוע את ישראל מלדרוש בכמרים של עובדי האלילים, שהיו מנביאים עתידות ומבטיחים הצלחות בעזרת קסם וחישוף, שכן האדם מטבעו חפץ לדעת עתידות ולבקש סיוע מכוחות עליונים, ואם לא ימצא מענה במסגרת מתוקנת, ייגרר אחר נביאי עבודה זרה, קוסמים ומחשפים, שבכוחות מגיים שונים חוזים עתידות ונותנים הדרכות. לפיכך, נתן השם לנביאים יכולת לעזור לאנשים, ומתוך שישיבו לשאלותיהם, יוכלו לרומם את אמונתם ולהדריכם בעבודת השם, שנאמר, כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא יימצא בך מעביר בינו וביתו באש, קוסם כסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר, ושואל אוב, וידעוני, ודורש אל המתים, כי תועבת השם מכולו עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותה מפניך, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה, לא כן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. כך מצינו שהיו שואלים נביאים בעניינים ארציים, כדוגמת שאול שהלך לשאול את שמואל היכן האתונות שעבדו לאביו. יתרונם הבולט של נביאי השם על המחשפים והקוסמים, שהם נביאי אמת, היינו נאמנים באופן מוחלט לאמת, וכאשר קיבלו נבואה, כל פרטיה היו מדויקים לחלוטין, ואילו תחזית המחשפים והקוסמים אינה מדויקת בכל פרטיה, וכשהיו מסופקים, ימעמו את תשובתם, כדי שאם יקרה אחרת ממה שחזו, יוכלו לטעון שלכך התכוונו. אמנם לעתים, מסיבות שונות, השם לא גילה לנביא את התשובה, וכיוון שהנביאים נמנעו מלהשיב על דבר שלא קיבלו בנבואה, עמד בפני השואל פיתוי ללכת לנביאי שקר, למחשפים ולקוסמים, שהם תמיד השיבו. ואף שאול המלך שנלחם כנגד האובות והידעונים וביאר אותם מארץ, כאשר בעקבות חטאו השם לא ענהו על ידי הנביאים, מרוב חפצו לדעת אם לצאת למלחמה בפלישתים, חטא והלך בסתר לשאול בעלת אוב. ראוי לציין שגם כאשר הנביאים לא קיבלו תשובה נבואית, יכלו להעניק לשואלים אותם עצה טובה כחכמים, תוך הדגשה שזו עצה ולא נבואה. אמונה, תצזיין, הלכה דלת, הנבואה בישראל. התכונה המאפיינת ביותר את עם ישראל היא הרצון להוסיף טובה וברכה לעולם על ידי גילוי דבר השם וברכתו ביישובה של ארץ ישראל ועשיית צדקה ומשפט. לכן, זה היה תוכנם של רבים מהגילויים האלוהים לאבות, ובראשם אברהם אבינו, שנאמר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה, ואברכה מברכיך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ונאמר, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כיוון שהנבואה מגלה את דבר השם והדרכתו לתיקון העולם וגאולתו, כישרון הנבואה הוא הכישרון המאפיין ביותר את עם ישראל. כפי שבאר רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, שתכונת הנבואה היא מעלתם וסגולתם המיוחדת של ישראל, ועל כך נאמר, ויהיתם לי סגולה מכל העמים. לכן במעמד הר סיני, כל ישראל, גברים ונשים, זקנים וטף, זכו למדרגת נבואה שאין דומה לה. ואף שככלל רק חכם ובעל מידות טובות יכול לזכות לנבואה, רצה השם במעמד הר סיני לגלות לישראל את סגולתם, שלכולם ראוי להתעלות בחוכמה ובזיכוך המידות ולזכות לנבואה. זהו שאמר משה רבנו, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. וכן יהיה לעתיד שכל ישראל יזכו לנבואה, שנאמר, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו ביניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. ונאמר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו, למור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם, נאום השם. וכך יזכו כולם לשפע אור וחיים, ויוסיפו טובה וברכה לעולם, כל אחד לפי אופיו המיוחד. כל הנבואות בזכות ישראל, מפני שהנבואה היא גילוי דבר השם כדי להטיב לעולם. ולשם כך, בחר השם בעמו ישראל, כדי להביא על ידם את דברו וברכתו. וכאשר ישראל אינם מסוגלים לפעול בגלוי להטבת העולם ותיקונו, אין הנבואה מתגלה. גם אם משה רבנו לא דיבר השם אלא בזכות ישראל. ולכן לאחר שחטו בחטא העגל, אמר השם למשה, לך רד כי שיחת עמך, שכן לא נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל, ועכשיו ישראל חטו, אתה למה לי? עוד אמרו, ולא עם משה בלבד היה השם מדבר בזכות ישראל, אלא עם הנביאים כולם לא דיבר השם אלא בזכות ישראל. וכן אמרו חכמים שהיה ראוי הלל הזקן לקבל נבואה, אלא שלא היה דורו זכאי לכך, ולכן לא קיבל נבואה. גם מדרגת הנבואה תלויה במצבם של ישראל. כאשר ישראל ראויים לגילוי שכינה במדרגה גבוהה, הראויים לכך זוכים לנבואה במדרגה גבוהה. וכאשר ישראל במדרגה פחות גבוהה, גם נביאיהם מקבלים נבואה במדרגה פחות גבוהה. לכן הנביאים הראשונים ראו באספקלריה מהירה בשאינה מהירה, ואילו האחרונים, כדוגמת ישעיהו וירמיהו, שכבר היו בתקופה שלקראת חורבן בית המקדש, ראו באספקלריה שאינה מהירה בשאינה מהירה. והנביאים שניבאו בימי הגלות ובתחילת ימי בית המקדש השני, התנבאו במדרגה נמוכה אף יותר. לכן נבואותיו של זכריה בימי בית המקדש השני, היו על ידי המלאך הדובר בי. וכיוון שנבואתו הייתה פחות בהירה, הוא צריכה להתעטף במשלים ובדימויים רבים. אמונה, תצזיין, הלכה ה', הנבואה לישראל. אמרו חכמים שהשם אשרה את שכינתו על משפחות מיוחסות שבישראל, ולא על משפחות שיש בהן פסולי חיתון, שאינם ראויים לנבואה. גם גרי צדק בכלל ישראל שראויים לנבואה. וכן למדנו שעובדיה הנביא היה גרי דומי, ויש אומרים שעיקר נבואת גרי הצדק לצורך אומות העולם. אמרו חכמים, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בין ישראל בין נוכרי, בין איש בין אישה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. אמנם כדי שלא ייווצר פירוד בגילוי אמונת הייחוד והתורה, נבואה שעוסקת בעיקרי התורה ניתנה לעם ישראל בלבד, וזהו שנאמר, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. מורנו ורבנו הרב צבי יהודה כהן קוק זצ"ל לימד שככלל הנבואה היא מדרגה השייכת לישראל, ואילו רוח הקודש היא מדרגה ששייכת לישראל ולכל העמים. אמונה, תתזיין, הלכה וב, הנבואה בארץ ישראל. כיוון שהנבואה היא גילוי שכינה לצורך תיקון העולם, עיקר מקום הנבואה הוא בארץ ישראל, ארץ הקודש, אשר נועדה לגילוי דבר השם לעולם, ואף לעתיד יתאחדו סביבה כל העמים באמונתם ובדתותיהם, שנאמר, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, ושפעת בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כך בפועל, רוב ככל הנביאים חיו בארץ ישראל, וירושלים, עיר הקודש והמקדש, הייתה מרכז הנבואה, וכפי שאמרו חכמים, כל נביא שלא פורש שם עירו, בידוע שהוא מירושלים. לעומת זאת, בחוץ לארץ אין כמעט אפשרות להתנבא, וכפי שאמרו חכמים, אין השכינה נגלית בחוץ על הארץ. לכן, כאשר יונה הנביא רצה להפסיק להתנבא על נינווה, יצא מהארץ, שנאמר, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, כי מלפני השם הוא בורח. אמנם, היו נביאים שהתנבאו בחוץ לארץ, אולם הם זכו לכך בזכות היותם קשורים לארץ ישראל. כפי שבאר רבי יהודה הלוי, כל מי שנתנבא, לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. וכן נבואתו הראשונה של אברהם אבינו שהייתה בחוץ לארץ, הייתה נבואה ללכת לארץ ישראל. וכן יחזקאל שחי בבבל, התנבא על ארץ ישראל. בנוסף, יחזקאל עוד ראה את בית המקדש הראשון ואת כבוד השכינה, אשר כל ימי היותה שורה בבית ההוא, היה כל אדם המוכן לכך מצד הסגולה, מגיע לנבואה. כך שנבואתו נמשכה מארץ ישראל ומבית המקדש. גם משה, אהרון ומרים שהתנבאו במצרים, התנבאו על יציאת מצרים שנועדה להביא את ישראל לארץ ישראל. בנוסף, נבואתם הייתה לפני הכניסה לארץ, ואמרו חכמים, עד שלא נבחרה ארץ ישראל, היו כל הארצות כשרות לדיברות, נבואה. משנבחרה ארץ ישראל, יצאו כל הארצות. בנוסף, המקומות שהתנבאו בהם במצרים, היו סמוכים לגבול ארץ ישראל. אמונה, תתזיין, הלכה זיין, תנאי הנביא. מתנאי הנבואה, שיהיה הנביא בעל חוכמה ומידות טובות, שכל חיסרון שיש לאדם בחוכמה או בזיכוך המידות, יוצר מחיצה בינו לבין השם, שנאמר, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, וחטותיכם הסתירו פנים מכם משמוע. וברבות המחיצות, אינו יכול לקלוט נבואה. אמנם אין צדיק בארץ שלא יהיו בו פגמים בהבנה ובמידות, וכל פגם שיש לנביא יוצר מחיצה שמאחירה את צלילות נבואתו. זהו יסוד ההבדל שבין מדרגות הנביאים, שככל שהנביא שלם יותר בחוכמתו ומידותיו נקיות מפגמים, כך הוא זוכה להשגה נבואית בהירה יותר. אמרו חכמים, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב ובעל קומה. מעבר לפירוש הפשוט שיובא בהמשך, הרמב״ם פירש שמדובר על זיכוך המידות, כדי שהנביא יוכל לקלוט את הנבואה בלא שום הטיה. כדברי חכמים, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. לפיכך, גיבור הוא השולט במידותיו, וכך הכעס או התאווה אינה מתאים את דעתו והתנהגותו, אלא יכעס או יקפיד על כבודו רק לצורך חינוכי או ציבורי, ויהנה מתענוגי העולם במידה הראויה לסמכו ולהעשיר את רגשותיו, ולא יותר. עשיר הוא השמח במה שיש לו, ואינו נזקק למתנות שעלולות להטות את דעתו. תכונת הענבה נדרשת כדי שיוכל להגות ביושר, ולא יתה את דעתו על מנת שדבריו ימצאו חן בעיני זולתו. וכן אמרו חכמים, כל המתייהר או כועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. גם בפועל, צריך שהנביא יהיה גיבור ועשיר, כדי שיהיה מכובד בעיני הציבור, ויקבלו את דבר השם מפיו, שאם יהיה עני או חלש, יזדקק לעזרתם ולא יכבדו אותו. גם מצד המידות, כל זמן שאדם עני או חלש, לא ניכר את הנוותנותו, שאולי אם היה עשיר וחזק, היה חוטא בגאווה ובתאווה. אך כאשר הוא עשיר וגיבור, ואם זאת בעל מידות טובות, מתברר שאכן מידותיו זקות באמת. בנוסף, הואיל והנבואה היא גילוי אלוהי, כדי לקבלה, הנביא צריך לבטא את צלם אלוהים שבו במילואו, ולשם כך עליו להיות שלם בגופו ובנפשו, גיבור ועשיר. אמנם היו פעמים שהשם נגלה כדרך הרי לאנשים שאינם ראויים לנבואה, כאשר רצה להזירם או לעוררם על דבר מסוים. כפי שהזיר השם את אבימלך, מלך גרר, שישיב את שרה אמנו לאברהם, וכפי שנגלה אל לבן הארמי, והזירו שלא לפגוע ביעקב אבינו, וכפי שהתגלה מלאך השם אל מנוח, למרות שהיה עם הארץ, להורות לו על נזירותו של שמשון בנו. אף אל אתונו של בלעם נגלה מלאך השם לצורך השעה, ואף פתח השם את פי האתון כדי שתדבר. אמונה, תצזיין, הלכה חת, מצב קבלת הנבואה. גם מי ששלם בחוכמתו, במידותיו ובהופעתו, עד שהגיע למדרגה הראויה לנבואה, אינו יכול לקבל נבואה, בלא שיהיה בתודעה של אמונה, ובמצב רוח של שלווה עם חיוניות ושמחה. כפי שאמרו חכמים, אין השכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, מפני שכאשר אדם נמצא בעצבות או בחוסר חיוניות, האמונה אינה מתגלה בו כראוי, וממילא אינו יכול לזכות לנבואה. וכן מסופר על אלישע הנביא, שכאשר באו אליו יהושפט מלך יהודה הצדיק, יחד עם יהורם בן אחאב מלך ישראל, כעס על יהורם שעבד עבודה זרה, עד שלא היה יכול להתנבא. אולם כיוון שרצה להתנבא עבור יהושפט, ביקש שינגנו לפניו כדי להפיג את כעסו, שנאמר, ואתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. וכן למדנו על יעקב אבינו, שלאחר מכירת יוסף, מרוב אבלו וצערו, לא זכה לרוח הקודש, ורק לאחר ששמע שהוא חי, חזרה רוח הקודש לשרות עליו, שנאמר, ותחי רוח יעקב. לפיכך, בעת שישראל בגלות ובשעבוד, יש צער רב בעולם, ואין אפשרות לקבל נבואה. בנוסף, מצב השעבוד גורם לכך שישראל אינם יכולים לבטא את מלוא כישרונם, וממילא אינם יכולים להתנבא, שנאמר, מלכה ושריה וגויים, אין תורה, גם נביאה לא מצאו חזון מהשם. וכן כתב רמב״ם, שאין עצבות ועצלות גדולה יותר לאדם, מאשר היותו עבד נרצע, המשועבד לחסרי דעת בעלי תאוות בהמיות. בעת שאדם זוכה לנבואה, חבריו הנביאים מודעים לכך, והסובבים אותו מקבלים השראה מנבואתו, וכאשר קם נביא גדול, מעיין הנבואה מתגבר, ותלמידיו זוכים להתנבא, וככל שמתרבים המתנבאים, כך גדל ומתרחב מעגל האנשים שיכולים להתעלות ולזכות לנבואה. וכן היה בימי שמואל הנביא, שבזכות פועלו בהשבת העם בתשובה ובלימוד התורה ודרכי הנבואה, החלה הנבואה להיות רווחת בישראל. אמונה, תצזיין, הלכת תת, מדרגת משה ושאר הנביאים. יחיד ומיוחד היה משה רבנו, ששתה לשם את נשמתו המיוחדת בדור של עדת האומה הישראלית, ואף הוא זיקח את מידותיו ומסר את נפשו על ישראל ועל כבוד השם, עד שזכה להיות שליח השם להוציא את ישראל ממצרים ולקבל את התורה בהר סיני. מדרגת נבואתו הייתה מעל כל שאר הנביאים, שנאמר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. וכן למדנו מחטאם של מרים ואהרון, שלא הבינו את מדרגתו המיוחדת של משה אחיהם, ואמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. בתגובה, הוכיח אותם השם, ובהר להם שמדרגת נבואתו של משה נבדלת משאר הנביאים. שימו נא דברי, אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא וחידות, ותמונת השם יביט, ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי ומשה? אמרו חכמים, כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מהירה. משה רבנו נסתכל באספקלריה המהירה. כלומר, ראיית הנבואה דומה לראייה דרך זכוכית או מראה. כשהיא בהירה, היא נקראת אספקלריה מהירה, וכשהיא אחורה, היא נקראת אספקלריה שאינה מהירה. לכן שאר הנביאים קיבלו את נבואתם במשלים ובחידות, שנצרכו לפי הנוח והגדרה, ואילו משה זכה לקבל נבואה בהירה לחלוטין, עד שכל פרטיה התגלו לו בדיוק מרבי מפי הגבורה. הבדל נוסף בין משה רבנו לשאר הנביאים, שכל הנביאים לא יכלו להתנבא בכל עת שירצו, אלא רק אם תיארו וקידשו את עצמם ורצה השם, זכו לנבואה. אולם משה רבנו, בכל עת שנצרח, זכה לנבואה. לפי גודל מעלת שליחותו, היה משה רבנו צריך להיות מוכן ומזומן תמיד לקבלת הנבואה. לכן בסיום מעמד הר סיני, אמר לו השם, לך אמור להם, לישראל, שוב עליכם לאהוליכם, לשמחת עונה, ואתה פה עמוד עמדי. כלומר, מכאן ואילך תישאר עמדי ותפרוש מענייניך הפרטיים ומאשתך, כדי להיות מוכן תמיד לקבל את דברי התורה. לכן שאר הנביאים לא פרשו מנשותיהם, ואילו משה רבנו פרש מאשתו. התייחדה נבואת משה בכך שעל ידי מעמד הר סיני כל ישראל נוכחו במעלת נבואתו, שנאמר, ויהי כל השופר הולך לחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. מכוח זה קיבלו באמונה מוחלטת את התורה שנתן להם השם על ידי משה, וכפי שיבואר בהלכה הבאה, יתר על כן, גם נבואת הנביאים שאחריו ממשיכה את נבואתו, שנאמר, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך. אמונה, תתזיין, הלכה יוד, מעמד הר סיני יסוד התורה. במעמד הר סיני זכו כל ישראל לגילוי האלוהי הנשגב ביותר עלי אדמות, וזאת כדי לאמת להם בוודאות גמורה את האמונה בהשם, ואת האמונה בתורה שהיא מעת השם, ומשה רבנו הוא שליח השם לקבל אותה עבור ישראל, שנאמר, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ונאמר, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר השם. מגודל הגילוי האלוהי שבמעמד הר סיני, כל חושיהם של ישראל התמזגו, עד שראו את הקולות ושמעו את השם קורא למשה רבנו, ושמעו בבת אחת את כל עשרת הדיברות בקול אלוהי אחד, ואחר כך שמעו באופן מפורט את שתי המצוות הראשונות שבעשרת הדיברות, שבהן מבוארים יסודות אמונת ישראל. אולם נשמתם כמעט פרחה מהם, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. לכן, את שמונה המצוות הבאות שמעו בעזרת משה, שנאמר, משה ידבר והאלוהים יעננו וקול. הקדוש ברוך הוא מסייעו לתת בו כוח להיות קולו מגביר ונשמע. אמונה, תצזיין, הלכה י' א', נביא שהורה לבטל דבר מהתורה. תפקיד הנביא להמשיך בדרכו של משה רבנו וללמד תורה לישראל, לחזקם בשמירת המצוות ולהדריכם בדרכי קיומן לפי צורכי השעה, הכלל והיחיד. אבל בשום פנים לא לעקור דבר מדברי התורה, כי נצטווינו לקיים את דברי התורה עד עולם, שנאמר, והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת, ונאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, ונאמר, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני, ללמדנו שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, וזהו שנאמר, לא בשמיים היא. לפיכך, אם יאמר הנביא שצריך לשנות דבר בתורה, לבטל מצווה ולהוסיף מצווה, בידוע שהוא נביא שקר ועונשו מיתה בחנק. אין זה משנה אם נביא השקר שיקר במודע או שדימה בליבו שקיבל נבואה מאת השם שסותרת את התורה. כיוון שטען שצריך לעקור דבר מהתורה או לעבוד עבודה זרה כהוראת שעה, חייב מיתה. כי אף אם דימה בליבו שקיבל על כך נבואה, היה עליו לדעת שאמונת הייחוד והתורה שקיבלנו כולנו יחד במעמד הר סיני, מחייבת לדורי דורות, וכל דמיון על אלילים שונים או על עקירת דבר מהתורה, הוא שקר שנובע מיצרים רעים או ממחשבות עקומות שמשבשות את דימויו הפנימי לכיוון רע. גם מי שכבר התקבל כנביא בישראל, אחר שנתן אותות ומופתים להוכיח את דבריו, אם יורה בניגוד לתורה, אסור לשמוע לו, שנאמר, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך, למור, נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעובדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר שרה על השם אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפודחה מבית עבדים, להדיחך מן הדרך אשר ציווך השם אלוהיך ללכת בה, וביערת הרע מקרבך. ואל נטמע, איך ייתכן שנביא שקר יצליח לעשות אות או מופת? כי נתן השם לאדם אפשרות לבחור בין טוב לרע, ולעשות מופת ברמאות או בכוח מגי. וזה הניסיון העומד בפני השומעים, להאמין בהשם ובתורתו, ולא להאמין לנביא שמתנבא בניגוד לתורה, שנאמר, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. ואף שנתן השם לנביא השקר יכולת לעשות אותות ומופתים, כל האותות והמופתים הללו אינם משתווים לקבלת התורה במעמד הר סיני, שכל אות או מופת שנביא יעשה, אינו מוכיח באופן מוחלט שהוא אכן נביא, כי תמיד יש חשש מסוים שמעשה אותו בחישוף או ברמאות, אלא שכל עוד דבריו אינם סותרים את דברי התורה, יש לשער שהוא אכן נביא ומצווה לשמוע בקולו, וכפי שסומכים על שני עדים, למרות שקורה לעתים ששני עדים משקרים, ובית הדין לא מצליח בחקירתו לגלות זאת. לעומת זאת, במעמד הר סיני, כל ישראל השתתפו, ובכל ישותם, נפשם, רוחם ונשמתם, ראו ושמעו כיצד השם נותן את התורה לישראל על ידי משה. לכן נביא שמכחיש את התורה, הוא נביא שקר וחייב מיתה. אמנם במצבים מיוחדים, כהוראת שעה, מצווה לשמוע לנביא גם כאשר הוא מורה לעבור על מצווה מהתורה. כפי שהייתה מצווה לשמוע לאליהו הנביא, שהורה להקריב קורבן להשם בהר הכרמל כדי לקדש את השם, למרות שמאז הקמת בית המקדש נאסר להקריב קורבן במקום אחר. אולם אם יבוא נביא ויורה שבאופן קבוע מותר להקריב קורבן להשם בהר הכרמל, כיוון שהורה לעבור באופן קבוע על מצווה מהתורה, בידוע שהוא נביא שקר ועונשו מיתה בחנק. וכן נביא שהורה שמותר לעבוד עבודה זרה, אפילו כהוראת שעה, בידוע שהוא נביא שקר ועונשו מיתה בחנק. אמונה, תתזיין, הלכה י' ב', מצווה לשמוע בכל נביא. מצווה לשמוע בכל נביא. כפי שאמר משה רבנו לעם ישראל, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. ככל אשר שאלתם עם השם אלוקיך בחורב, ביום הקהל, למור, לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקיי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות, ואומר השם אליי, היטיבו אשר דיברו, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. כלומר, מצווה זו ממשיכה את מעמד הר סיני, שבתחילה הגילוי האלוהי היה לכל ישראל, וכאשר נשמתם של בני ישראל כמעט פרחה מהם, ביקשו שמשה ידבר עמהם ולא אלוהים, והסכים השם שאכן יש צורך בתיווכו של משה, כדי שדברי התורה יוכלו להיקלט במוחם ובלבבם, וקבע השם, שכך יהיה גם בדורות הבאים, שכאשר יהיה הדור ראוי, יזכו שיקומו נביאים וידריכו אותם בדרכי התורה. המסרב לשמוע לנבואת הנביא, חייב מיתה בידי שמיים, שנאמר, והיה האיש אשר לו ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. וכן מסופר שכאשר אחאב התרשל מלהכריע את מלך ארם לאחר שכל חילו הוקה, ציווה הנביא על איש אחד בדבר השם הקנינה, וזאת, כדי שיומר את התוכחה לאחאב בעודו חבול ופצוע. אולם למרות הזרת הנביא, האיש התעקש ואמרה את פיו. ויומר לו, הנביא, יען אשר לא שמעת בקול השם, הנך הולך מאיתי ויקחה האריה, וילך מאצלו, וימצאהו האריה ויקהו. ואיש אחר שמע לקול הנביא, ויקה אותו, ופצעו כדבר השם. וכך, כשהוא פצוע, אמר את דברי התוכחה למלך, כה אמר השם, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. כמו כן, נביא שעבר על נבואת עצמו, חייב מיתה בידי שמיים. כפי שהראה לעידו הנביא, שנשלח מיהודה להוכיח את ירובם בנבט, על עשיית העגלים ועל הקמת המזבח בבית אל, והוזהר בנבואתו שלא יאכל לחם ולא ישתה מים בשטח ממלכת ישראל, אולם נביא שקר פיתה אותו לאכול. ונביא האמת נענש שאריה הרגו, אולם מפני כבודו של נביא האמת, שמר האריה על נבלתו עד שלקחו לקבורה. כמו כן, נביא שכבש את נבואתו ולאמר אותה כדבר השם, חייב מיתה. וכן למדנו מהמעשה ביונה בן אמיתי, שנצטווה להתנבא פורענות לאנשי נינווה כדי להחזירם בתשובה. אולם יונה צפה שמהם עתידה לקום האימפריה האשורית שתחריב את ממלכת ישראל, וביקש לכבוש את נבואתו. כדי שלא יחזרו בתשובה ויאנשו בחיליון. לשם כך, ברח באונייה מארץ ישראל מקום הנבואה. אך כיוון שעונש הכובש את נבואתו מיתה בידי שמיים, כמעט מת בסערה ובימי הדג, ורק לאחר שחזר בתשובה והסכים להתנבא כדבר השם, ניצל. אמרו חכמים שכאשר יודעים על נביא שהוא כובש את נבואתו, מלכים אותו עד שיאמר אותה. ושאלו, מכאן יודעים שהוא כובש את נבואתו? והשיבו, שחבריו הנביאים מודעים לכך שהוא קיבל נבואה, שנאמר כי לא יעשה השם אלוהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. ואף שהם עצמם אינם רשאים לומר את נבואתו, ומן הסתם גם אינם יודעים אותה בדייקנות, הם יודעים שהוא קיבל נבואה, ועל סמך דבריהם ניתן להלקותו כדי שיומרנה. אמונה, תתזיין, הלכה י' ג' מי נחשב נביא? ההכרה בכך שאדם נעשה נביא תלויה בחכמי ישראל שצריכים לבודקו ולהכיר בו כנביא. רק לאחר מכן מצווה לשמוע בקולו, ואם יתנבא לעקור מצווה מהתורה, חייב מיתה. כדי לקבלו כנביא, צריכים חכמים לבדוק תחילה שהוא ראוי לנבואה, כלומר שהוא חכם גדול בתורה ובהבנת החיים, דבק בהשם ובמצוותיו, בעל מידות טובות וצדיק במעשיו, מתפלל על טובתם של ישראל, איש אמת שפועל להחזיר חוטאים בתשובה ואינו מחניף לרשעים. לאחר שהתברר שהוא ראוי לנבואה, עליו להביא אותות או מופתים כדי להוכיח שהשם שלח אותו להתנבא, שכך קבע השם שכאשר ירצה לשלוח נביא לישראל, ייתן בידו אותות או מופתים שעל ידם ידע העם שבשליחות השם הוא מתנבא. וכפי שנתן השם למשה רבנו שלושה אותות, א', הפיכת המטה לנחש והחזרתו למטה, ב', הפיכת ידו למצורעת על ידי הכנסתה לחיקו וריפויה על ידי הכנסתה בשנית לחיקו, ג', הפיכת מים מן היאור לדם. כל זאת כדי שיאמינו בני ישראל שהוא נביא השלוח עליהם מאת השם. כמו כן, אפשר שהנביא הוכיח את היותו נביא על ידי שכמה וכמה פעמים יחזה את העתיד לקרות. אם נפל שינוי אפילו בדבר אחד ממה שאמר, בידוע שאינו נביא. ואם יתקיימו כל הדברים שאמר בלא שום שינוי, מאמינים שהוא נביא ומצווה לשמוע בכל נבואתו. באופן זה קיבלו את שמואל לנביא, שנאמר, ויגדל שמואל והשם היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. על הנביא לתת אותות עד שלא תישאר טענה שתטיל ספק באמיתותם. בדרך כלל, די לכך בשלושה אותות, כפי שנתן השם ביד משה. ואף שייתכן שלעיתים רחוקות יופיעו אנשים שנדמים כחכמים וצדיקים ויצליחו לעשות אותות או מופתים על ידי רמאות או כשפים, אם על פי מיטב הבנתם של חכמי ישראל הוא אדם גדול, חכם וצדיק ונתן אותות אמת, מצווה להאמין לו ולשמוע בכל נבואתו. כמו כן, כאשר נביא מפורסם מעיד על תלמידו שהוא נביא, מקבלים אותו כנביא בלא שיביא אותות, ומצווה לשמוע בקולו. וכפי שהעיד משה רבינו על יהושע בינון וסמכו לנביא, שנאמר, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בינון איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. אמונה, תתזיין, הלכה י' ד', נביא שנבואתו לא התגשמה. אם לאחר שאדם יתקבל כנביא, יתנבא על דבר שיהיה ולא היה, סימן שחטא וירד ממדרגתו, ומעתה ואילך אסור לו להתנבא, ואם ימשיך להתנבא, יתחייב מיתה בבית דין, שנאמר, וכי תאמר בלבביך, איכן ידע את הדבר אשר לא דיברו השם? אשר ידבר הנביא בשם השם ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם, בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. אמנם, אם ניבא פורענות ונבואתו לא התקיימה, אין פגם בנבואתו. מפני שזוהי מגמת הנבואה, להשיב בתשובה את החוטאים, ועל ידי כך אולי יינחם השם על הרעה, והפורענות לא תבוא. וכן נאמר בירמיהו, רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנטוש ולנטוץ ולהעביד, ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דיברתי עליו, וניחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו. וכן הראה ליונה, שהתנבא על נלווה שתהפך, וחזרו בתשובה, ונתבטלה הגזרה. אבל נבואה טובה אינה מתבטלת. וכפי שאמרו חכמים, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על תנאי, לא חזר בו. לכן, אם נבואה טובה של נביא לא התקיימה, בידוע שהוא נביא שקר. וכן אמר ירמיהו הנביא לחנניה בן עזור, שבתחילה היה נביא אמת, וכשהחל להתנבא על ישועת ישראל בניגוד לנבואות החורבן של ירמיהו, חשד בו ירמיהו שהפך לנביא שקר. ויאמר ירמיהו הנביא, אמן, כן יעשה השם, כלומר, הלוואי ונבואתך הטובה תתקיים, ולמדה לך שאם לא תתקיים, יוודא שאתה נביא שקר. אמנם כאשר הנבואה הטובה נאמרה לנביא ולא לציבור, אפשר שיגרום החטא והדבר הטוב יתבטל. וכפי שלמדנו מיעקב אבינו, שהבטיח לו השם, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. למרות זאת, פחד יעקב אבינו מעשיו שמא יהרוג אותו ואת כל משפחתו. שנאמר, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, בערו חכמים, שחשש שמא חטא, וההבטחות שקיבל יתבטלו, אבל אם הייתה הנבואה הטובה נאמרת בפומבי, לא הייתה מתבטלת. אמונה, תצזיין, הלכה תתוו, עונש המתנבא לשקר. כפי שלמדנו, קבע התורה עונש מרתיע לנביא שקר, מיטה בחנק על ידי בית הדין, שנאמר, אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציוויתיו לדבר, ומת הנביא ההוא. כלומר, אם יתנבא לעקור מצווה ממצוות התורה, מטרים בו שיחזור בו, ואם לא חזר, בית הדין מענישו במיטה. כיוצא בזה, נביא שיתנבא על דבר שלא יתקיים כפי שניבא, כיוון שיתברר שנכשל ואיבד את מעמדו כנביא, חכמי ישראל מטרים בו שלא ימשיך להתנבא, ואם ימשיך להתנבא בשם השם, הרי הוא נביא שקר וחייב מיטה. כיוון שמדובר באדם שנחשב בעיני האנשים כנביא, צוותה התורה שלא נפחד להענישו, שנאמר, לא תגור ממנו, ולא נחשוש ללמד עליו חובה, כי בזדון דיברו הנביא. כלומר, אין לטעון בעדו שדמיונו יטעה אותו, אלא יש להחשיבו כחוטא בזדון. ואין דנים אותו בסנדרין קטנה של 23 דיינים, כפי שדנים את שאר חייבי מיטה, אלא בסנדרין גדולה של 71, שמקום מושבם סמוך לבית המקדש. יש לשים לב שישנם שני סוגי איסורים ביחס לנבואה. האחד, שלא להפר את דברי הנביא, והעובר על כך, עובר על מצווה שבין אדם למקום, ולכן עונשו מיטה בידי שמיים. השני, שלא להתנבא לשקר, והעובר על כך, מחטיא את חבריו ופוגע בהם, ולכן עונשו בידי אדם, במיטת חנק בבית דין. ואם גם מסית לעבוד עבודה זרה, היינו שידל לעבוד עבודה זרה באופן קבוע, הרי הוא מסית ומיטתו בסקילה. כתב בספר יראים שצריך אדם להיזהר שלא יאמר כדרך שחוק, כך וכך אמר לי השם. ואף שברור שאין דבריו נחשבים כנבואת שקר, כי רק אדם שהתפרסם כגדול בחוכמה ובמעשים יכול להיחשב נביא, אולם גם לאדם רגיל אסור לבזות את הנבואה בכך שידבר כנביא בדרך שחוק. אמונה, תצזיין, הלכה תצזיין, הקושי להבחין בין נביא אמת לנביא שקר. אחר שלמדנו את כללי הלכות הנבואה, עלינו לשוב לשאלת ההבחנה בין נביאי אמת לנביאי שקר, שכן זה לעומת זה עשה האלוהים, יצר טוב לעומת יצר רע. כנגד האפשרות להתנבא באמת, ישנה אפשרות להתנבא בשקר, כלומר, בנוסף לנביאי עבודה זרה מחשפים וקוסמים, שבכוחות מגיים שונים חזו עתידות וחוללו פלאות, ישנם גם נביאי שקר, שכביכול בשם השם התנבאו לשקר. שני סוגים עיקריים של נביאי שקר ישנם. האחד, משקר במודע, כלומר ממציא נבואות לפי מה שהוא משער בדעתו, כדי להגדיל את כבודו ולשלוט באנשים, או כדי לזכות בטובות הנאה. נביא שקר כזה צריך להיות מתוחכם וערמומי, לדעת להשתמש במידע שיש בידו, כדי להראות שהוא כביכול יודע נסתרות וחוזה עתידות, ולשכנע בכך את שומעיו שהוא נביא, או שיהיו לו כוחות מגיים של ראיית נסתרות שבעזרתם ישכנע אנשים להאמין בו. השני, אדם שמשתוקק להתנבא עד שידמה שהחלומות והדמיונות שלו הם נבואות, וישתכנע שהוא נביא אמת ושדברי נבואתו עתידים להתקיים. פעמים שישמע דברי נבואה מנביאי אמת, ובהשראתם יעלו בדעתו דמיונות ויחשוב שהם נבואות אמת, ולעיתים מתוך שכנוע פנימי אף יעז להתווכח עם נביאי האמת, שאינם מספיק צדיקים או חכמים, ולכן לא השכילו להבין את נבואתם עד תומה, ואילו הוא בדמיונו השכיל לקלוט את הנבואה האמיתית. הסכנה מנביאי שקר עצומה, הואיל והם נראים כצדיקים, לכאורה מצווה לשמוע בקולם, אולם הם מובילים את העם לאבדון, כפי שהיה בדור שקדם לחורבן בית המקדש הראשון. נביאי האמת הזהירו את המלאכים והשרים שלא למרוד בבבל, אלא לשקוד על תיקון העם מבחינה מוסרית כדי שיהיו ראויים לישועה, וניבאו שאם ימרדו יגרמו לחורבן, גלות, חרב ורעב. לעומתם, נביאי השקר עודדו את המלאכים והעם להילחם על עצמאותם, והבטיחו שבית המקדש לא יחרב, ואף האשימו את נביאי האמת שעוררו לתשובה והתנבאו על החורבן, שהם משקרים. וכדברי ירמיהו הנביא אל השם, ואומר, אהה, השם אלוהים, הנה הנביאים אומרים להם, לא תראו חרב, ורב לא יהיה לכם, כי שלום אמת אתן לכם במקום הזה. וכן הזהיר את העם, ואל תשמעו אל דברי הנביאים האומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם, כי לא שלחתים נאום השם, והם ניבאים בשמי לשקר. ובכך הם יגרמו לעם למות בחרב, ברעב ובדבר, כאשר דיבר השם אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל. לא זו בלבד, אלא שהיו נביאי אמת שסטו מן הדרך ונעשו נביאי שקר. כזה היה חנניה בן עזור, שקם כנגד ירמיהו והתנבא שתוך שנתיים ימים יהודה תשתחרר מעול בבל. אמרו חכמים שבאותה שעה חנניה כבר לא קיבל נבואה לעצמו, אלא שירמיהו התנבא בשוק העליון של ירושלים שאלם עומדת להישבר, ולמד חנניה קל וחומר שגם בבל תיענש, והלך והתנבא בשוק התחתון שעול בבל עומד להישבר בעוד שנתיים. ירמיהו חשד בו שהוא משקר, והזהיר אותו שאם לא יגאלו בעוד שנתיים, יתברר שהוא נביא שקר. אולם חנניה התעקש לטעון שקיבל על כך נבואה, וירמיהו היה עובד עצות כנגדו. לאחר זמן, גילה השם לירמיהו בנבואה שחנניה הפך לנביא שקר, ושלח את ירמיהו להזהיר אותו. ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא, שמנה חנניה, לא שלחך השם, ואתה הבטחת את העם הזה על שקר. לכן כה אמר השם, הנני משלחך מעל פני האדמה, השנה אתה מת, כי שרה דיברת אל השם. וימות חנניה הנביא בשנה ההיא בחודש השביעי. לכאורה, דברי ירמיהו התקיימו, שחנניה מת בשנה ההיא, אולם אותו נודע בחודש השביעי בתשרי, לאחר שכבר נכנסה השנה הבאה. אמרו חכמים שחנניה ראה שהוא עומד למות לפני ראש השנה כנבואת ירמיהו, וביקש מבני ביתו להסתיר את דבר מותו עד שתיכנס השנה הבאה, כדי שימשיכו להאמין שנבואתו אמת ונבואת ירמיהו שקר. הרי לנו אדם שמתחילה דבק בהשם וזכה לנבואה, ומתוך אמונתו המוטעת שלא ייתכן שבית המקדש יחרב, סתה מדרכו והחשיב את דמיונותיו כנבואות, וכל כך התחזק בכך, עד שגם לאחר שראה שדבר השם בידי ירמיהו על מותו עומד להתקיים, ציווה להסתיר זאת, כי האמין שאם יתחזקו באמונתם בבית המקדש ובמלכות יהודה, מלך בבל לא יצליח להחריב את ירושלים. אמונה, תצזיין, הלכה יוצזיין, התנאים להבחנה בין נביא אמת לשקר. למרות שלעיתים קשה מאוד להבחין בין נביא אמת לנביא שקר, נראה שאם חכמי ישראל יקיימו את הבדיקות הנדרשות בישרות ובקפדנות, יצליחו להבחין ביניהם. תחילה, יש לבחון האם אישיותו של הטוען לנבואה מתאימה לכך. כלומר, האם הוא תלמיד חכם ורחב דעת, בעל מידות טובות ודובר אמת. בחינה זו, אם תעשה ברצינות, תסיר כמעט את כל הרמאים שטוענים בזדון שהם נביאים, ובליבם יודעים שאינם נביאים, שכן אין אפשרות שיסתירו את אופיים הרע מחכמים שמכירים אותם אישית. גם את רוב האנשים שטועים להאמין על עצמם שהם נביאים, בחינה זו תסיר, שכן מי שטועה לדמיין שיתנבא, מן הסתם אינו מקפיד על מידת האמת, וכיוון שהוא מפריז ומשנה בדיבורו, אין לקבלו כנביא. בנוסף, מי שיש לו דמיונות כאלה, מסתבר שאין לו יכולת לבקר את עצמו ואת עמדותיו, ואם יבחנו את חוכמתו כראוי, יעמדו על כך שאינו מאוזן בהבנתו ובהשקפת עולמו. אם למרות זאת צלח את המבחן המקדים של האישיות, יגיע השלב שבו יצטרך להוכיח את נביאותו על ידי עשיית מופתים בשינוי הטבע, או על ידי חיזוי העתיד מספר פעמים. נראה שאם בחינה זו תעשה בלא מורה ובקפדנות, בלא ויתור על שום פרט, יצליחו חכמי ישראל לפסול את נביאי השקר שצלחו את מבחן האישיות. אמנם כאשר הדור ירוד מבחינה מוסרית, מסתבר שחכמי הדור ומנהיגיו יתקשו לבחון את אישיותו של הנביא ביושר, שכן פגמי המוסר שבו לא יצרמו להם, ויהיו מהם שיחשבו שיחסית לאחרים הוא צדיק וחסיד, למרות שצדיקותו אינה מאוזנת, ויש בו פגמים שאינה מאפשרים לו להיות נביא. בנוסף, כאשר הרמה המוסרית הציבורית ירודה, רבים מבני העם יתפתו לקבל את דברי נבואתו של נביא השקר, שיודע לקלוע לטעמו של הציבור, ועל כן לא ידקדקו לבחון את האותות שייתן להם אם הם מדויקים לגמרי. כך הראה בתקופה שלפני חורבן בית המקדש הראשון, שבעקבות המצב המוסרי הירוד, רבים התפתו להאמין לנביאי השקר. וכן היה בעת שאחאב מלך ישראל ויושפט מלך יהודה תכננו להילחם בארם, וביקש יושפט לשאול בנביאים. קיבץ אחאב 400 נביאים, וכולם המליצו לו לצאת למלחמה, וענו פה אחד, עלה, ויתן אדוני ביד המלך. אולם יהושפט חשד שנבואתם אינה אמת, וביקש נביא נוסף. חשדו התעורר מפני שכולם התנבאו באותן המילים. הוכללו שהנבואה היא גילוי אישי לנביא, ולכן אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כלומר, אף שנביאים רבים יכולים להתנבא נבואה בעלת תוכן אחד, כל אחד אומר אותה בלשונו. קראו למיכאי ובן ימלה, שהיה נביא אמת, והוא ניבא שהם ייקשלו במלחמה והמלך ימות. אם היו שומרים על כללי בדיקת הנבואה בדקדקנות, היו יודעים שמיכאי הוא נביא אמת, ו-400 שדיברו בלשון אחת מתנבאים לשקר. מה עוד שהיה ראוי לחשוד שהואיל ו-400 הנביאים הללו מקורבים למלכות, הם אינם נקיי כפיים ולא נבדקו לנבואה על פי כללי ההלכה. אולם מפני מצבה המוסרי של המלכים ויועציהם, העדיפו לשמוע לנביאי השקר המנבאים עליהם טובות ולהתעלם מנביא האמת. כך נכשלו במלחמה והמלך אחאב מת. אמונה, ט"ז, הלכה י"ח, הסתלקות הנבואה. בימי השופטים והמלכים, הנבואה הדריכה את העם ורוממה אותו. בתקופת השיא, בהשפעת שמואל הנביא, העם חזר בתשובה, הוקמה המלכות ונבנה בית המקדש הראשון. גם לאחר מכן, הנביאים השפיעו על סדרי הממלכה לטובה. אולם בתהליך הדרגתי, השפעתם פחתה, ותוכחותיהם לא הועילו להשיב את העם בתשובה, שנאמר, למן היום אשר יצאו אבותיכם ארץ מצרים עד היום הזה, וישלח עליכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח, ולא שמעו אליי, ולא יטו את אוזנם, ויקשו את עורפם, הראו מאבותם. רבים נעו אחר האלילים, וגם כאשר באו לבית המקדש ועבדו את השם, לא עבדו אותו בלב שלם על ידי הליכה בדרכיו, אלא כדרך שעובדי אלילים מפתים את אליליהם על ידי קורבנות כדי שיסייעו להם. כך הביאו להשם קורבנות כדי שיסייע בידם ויוכלו להמשיך בדרכם הרעה, להתאמר בעניים ולהתאשר. אולם השם חפץ שנשפר את מעשינו, נתרחק מהרע ונדבק בטוב, ומתוך כך נזכה לרוב ברכה. כדברי הנביא ישעיהו, למה לרוב זבחיכם יאמר השם, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, תלמדו להיטיב לזולת, דרשו משפט, שפטו יתום, ריבו אלמנה, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם, חרב תאכלו. ככל שהמצב המוסרי יתדרדר, רבו נביאי השקר, שבכוח דמיונם החניפו לציבור והחתירו אותו, והשפעתם של נביאי האמת פחתה, עד שגברו החטאים ונבואות החורבן התקיימו וישראל גלו מעל אדמתם. בתחילת ימי בית המקדש השני עוד פעלו אחרוני הנביאים, אך הם העבירו את ההנהגה הרוחנית לחכמים. הדבר בא לידי ביטוי בדמותו של עזרא, ששמו כנביא היה מלאכי, אולם נודע בעיקר כעזרא הסופר, כי עיקר פועלו והנהגתו היו כחכם שתיקן תקנות שעיצבו את דמותו הרוחנית של עם ישראל לדורי דורות. מכוחו קמו בתי המדרש שהעמידו תלמידים הרבה, ובהם צמחו החכמים שעל ידי העצמת לימוד התורה שבעל פה וקביעת תקנות וסייגים, הצליחו לבאר מישראל את החטאים החמורים של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שבעטיים נחרב בית המקדש הראשון. כך עברה מורשת הנביאים לחכמים, וכדברי התלמוד, מיום שחרב בית המקדש, נטלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים, וחכם עדיף מנביא. למרות החיסרון הנורא שבהסתלקות הנבואה, היה בכך גם צד חיובי, מפני שכל זמן שהנבואה שרתה, גם היצר הרע של עבודה זרה ונבואות שקר היה עצום, ורבים נגררו אחריו. אמרו חכמים שכה גדול היה כוחו של יצר רע זה, עד שביקשו אנשי כנסת הגדולה ובראשם עזרא הסופר, לבטל את יצר העבודה הזרה מהעולם, והתקבלה בקשתם. כלומר, במעבר מתקופת הנביאים לחכמים, הייתה החלטה לוותר על השאיפה להגיע לפסגות הגבוהות של הנבואה, שעלולות להוביל גם לדמיונות שווא ולחטאים של עבודה זרה, ובמקום זאת להתמקד בלימוד התורה המדויק על פי החוכמה. באופן זה צומצם האור הגדול הזורח עלינו מלמעלה, ובמקומו הביקו האורות הקטנים המתגלים בכל סוגיה. כך הצליחו החכמים להשריש בישראל את הדבקות בתורה ובמצוות, ולבאר את החטאים החמורים. אך יחד עם אובדן ההערה הנבואית הגדולה, גם הראייה האחדותית של התורה נפגמה, וממילא גבר יצר הפירוד, עד שבעבון שנאת חינם נחרב בית המקדש השני וגלינו מארצנו. אמונה, ט"ז, הלכה י"ט, מורשת הנביאים. הנביאים אמנם לא הצליחו למנוע את החורבן והגלות, אבל הצליחו לקבוע בתודעתם של ישראל את ההבנה שהחורבן והגלות נגרמו בעקבות זניחת הברית עם השם והחטאים המוסריים, ודרך התיקון היא על ידי חזרה בתשובה. מכוח זה, כאשר חזרו ישראל מגלות בבל והקימו את בית המקדש השני, ביססו חכמים את התורה שבעל פה, ועל ידי השפעתה הצליחו לבאר מישראל את העבודה הזרה ואת החטאים החמורים הנמשכים ממנה ולבצר את שמירת המצוות בישראל. בנוסף לכך, כל מורשתם הרוממה של הנביאים נותרה לעד. מתוך כל השיאים והנפילות, השרישו הנביאים בישראל את האמונה העמוקה והתאורה בהשם, שאינו דורש שנקריב לכבודו אלפי אלים וננסך לפניו רבבות נחלי שמן, אלא שנלך בדרכיו, עשות משפט ואהבת חסד והצניע לכת עם אלוהיך. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי ואלה חפצתי נאום השם. מתוך כך, הצליחו הנביאים לנטוע בתודעתם של ישראל את חזון גאולת העולם, שבו נתעלה כולנו מבחינה מוסרית ותשרה השכינה בישראל וניישב את ארץ ישראל ונוסיף טובה וברכה לעולם וכל עמי העולם ינהרו להר בית השם ומישראל יקבלו השראה לתקן את העולם כולו במלכות שדי. גם בימי החורבן והגלות הקשים, החזון הגדול של הנביאים הפיח בנו תקווה ונתן לנו כוח להמשיך לברר ולדייק את הדרכתה של התורה, עד שהשחר הפציע ואורה של תורת ארץ ישראל וחזון הנביאים החל להופיע בקיבוץ הגלויות וביישוב הארץ, ועתה הננו נתבעים לחבר את האור הכללי של הנבואה עם החוכמה וההלכה על כל פרטיה ודקדוקיה, עד שאור האמונה יזרח במילואו, והרשע והמוות ייעלמו מהעולם, וימחה השם דמעה מעל כל פנים, ויסיר מעלינו את חרפת הגלות, ויאמרו כל ישראל, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו.